אנחנו הגענו לפסקה קוף יוד דלת, הפסקה האחרונה בסוגיה דרכי האמורי. אז אולי היום אנחנו נעשה איזשהו סיום. צריך לרקוד, צריך לאכול משהו, נראה אם נספיק היום. כן, אם לא שבוע הבא. אין היה שבת בית, עמוד 134. חמרה וחיה לפום רבנן, חמרה וחיה לפום רבנן, אין בו משום דרכי האמורי. דהיינו, אדם שאומר יין וחיים לפיהם של חכמים, אין באמירה הזאת משום דרכי האמורי. מספר את הגמרא סיפור מעשה ברבי עקיבא, שעשה משתה לבנו, ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרה וחיה לפום רבנן, חיה וחמרה לפום רבנן ולפום תלמידי הון. דהיינו, רבי עקיבא עשה משתה לבנו, כנראה שבע ברכות או חתונה או משהו כזה, ועל כל כוס וכוס שהוא הביא למשתה, אז הוא אמר יין וחיים לפיהם של חכמים, יין וחיים לפיהם של חכמים ותלמידיהם. טוב, עכשיו בואו רגע נראה את הפרספקטיבה הכוללת. אמרנו שישנם חמישה מצבים עם המצב הזה. המצב הראשון שנקרא עבודה זרה, המצב השני נקרא דרכי האמורי, המצב השלישי נקרא מפני הסכנה, המצב הרביעי נקרא בל תשחית. אלה ארבעה סוגי בעיה, כלומר ארבעה סוגי הנהגות שמבטאים רעיונות, אידאות, עמדות מוסריות וכו', שהתורה סותרת אותם לחלוטין. עבודה זרה עם הכיוון שלה, דרכי האמורי עם הכיוון שלו שלהם, שזה עיקר הסוגיה במה שלמדנו השנה. הסכנה, מפני הסכנה, זה סוגיה שלישית, תודה רבה. ובל תשחית, הצד הרביעי. ולמדנו תוך כדי תנועה דברים שאין בהם משום דרכי האמורי. אז הנה אנחנו עכשיו עוסקים בשלב האחרון. אדם שאומר יין וחיים לפיהם של חכמים, ונראה בהמשך לפיהם של חכמים ותלמידיהם, אין בזה משום דרכי האמורי. בסדר, אז נא לראות את המכלול הכללי, מי שהיה איתנו מתחת השנה, אז ברור לו מה שעכשיו אנחנו אמרנו. אז בואו נראה את הפסקה שלפנינו קוף י' ד', מה העניין פה. אולי עוד לפני כן, רש"י, חמרה וחיה, יין וחיים, כשמוזגים ונותנים כוס, אומר כן. הביטוי מזיגת הכוס הוא ביטוי הלכתי. דהיינו, היין בפני עצמו, כשהוא רק מן הענבים, הוא חריף. לכן אנחנו מוזגים את היין במים כדי למתק את החריפות, לעדן את החריפות. יש דעות שונות בהלכה, כמה אחוז היא המזיגה של המים בתוך היין, עד הרמה שאפשר לברך בורא פרי הגפן, לא בורא פרי הגפן, מחלוקת שולחן ערוך חמש, אשכנזים ספרדים כידוע. בכל אופן, אז המזיגה היא הכוונה המתקת היין. אז כשמוזגים את היין, כשמוזגים זה לא סתם כשמוזגים, אלא כשמוזגים את היין הכוונה שממתקים את חריפות היין על ידי המים, ונותנים, ואז מגישים את היין הזה, את היין המזוג, לפלוני אלמוני, כשמוזגים ונותנים כוס, אומר כן, אומר רש"י, לברכה באלמה. יין וחיים, שתזכה ליין וחיים, כמו שאנחנו אומרים, לחיים. כן? אדם שותה יין, אומרים לו, לחיים. אולי בהמשך ידבר מה זה הלחיים הזה. כן? פעם שמעתי מאבי סברה, שלא בדקתי אותה היסטורית, אבל היא נכונה כנראה, שפעם היו נוהגים, אני מקווה שלא היו נוהגים, כן, אבל היה דבר כזה, שהיו מנסים להרעיל את המלאכים או כל מיני אנשים שרצו חס ושלום לפגוע בהם, והוא שם להם יין ברעל, רעל ביין. אז המלאכים היו עושים השקה לפני שהיו שותים, היו משיקים כדי שיקפוץ, אם יש ערס או רעל ביין, שיקפוץ הרעל לכוס של השני. אז אם הוא היה מוכן להשיק, זה מראה שאין רעל. אבל אם לא היה מוכן להשיק, אז זה לא רק סתם לחיים, אלא זה לחיים עם השקה. יש כאלה אומרים, סיבות פנימיות, שהיין יש בו ריח ויש בו טעם, אבל צריך גם שיהיה צליל, כן? הצליל של האוזן, אז זה גם... טוב, סוגיות. כנראה שהסיפור נכון, או כנראה שהיסטורית זה נכון. בכל אופן, אנחנו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו אומרים לחיים, נראה בהמשך מה זה הלחיים הזה. בואו נקרא את כל הפסקה כדי להיכנס לתמונה. אולי נספיק היום את הכל, אם לא שבוע הבא. השמחה מתחברת היא עם היין, ויין ישמח לבב אנוש. שמחת הנפש הרוחנית היא עטרת האמת של חכמים. לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים, לא איזו פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד. דיברנו על זה קצת אתמול בלילה מי שהיה אצלנו. כי שמחת עולם היא על ראשם. השמחה האלוהית בעצמה היא שורש נשמתם, היא גבוהה מעל כל החיים כולם. החיים הרוחניים והמעשיים נוטלים ממנה להם את זיוון והשפעתם מקרני אורה. החכמים ביחוסם העצמי, לולא היו מוכרחים להיות מקושרים עם החיים הבינוניים של תלמידיהם, שהם, התלמידים, צריכים להצידם לאיתם צעד לצעד, אינם עולים ברומי השמחה האלוהית העומדת ממעל החיים, ורואים בקרבה המון עושר לאין חקר, פרטים מרובי גוונים לאין תכלית, ומחיל אל חיל ילכו תמיד, וחדווה על חדווה תרוממם סלע. השמחה היא להם מקור החיים, ומאור הרחבתה ימלאו החיים קודש ודעת, תום ואמת, יושר וצדק. על כל כוס וכוס של סעודת קודש אשר רוח אש שפוכה עליה, ראוי להאמר חמרה וחיל לפום רבנה. דהיינו, שמחת היין המתנסך כניסוך המזבח בקדושה עליונה, משפעתי בעצמותה על החיים ניתן להם את שמם הראוי להם. אמנם, העולים במעלות הקודש המתחנכים לבוא לטרקלין אשר אור השם זרוע שמה, צריכים הם לקדש את חייהם בלימודים, במעשים תחילה. מתוך כל ניצוץ אור המתגלה בכל מצווה ובכל לימוד, ישבו מים בססון. החיים נותנים להם אחר שיגיעו לתעודתם, לבוא לשמחתם האמיתית, חיה וחמרה לפום רבנן ולפום תלמידיהון. ובגלל הקישור אל התלמידים, צועדים לפעמים גם אנשי המעלה הענקיים, גם הם את הצעדים המדודים הללו. בזרוע יקבץ תלעים, ובחיקו עישה עלות ינהל, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. טוב, דברים, מה המילה הבאה? דברים מופלאים. דברים מופלאים מאוד. יסודיים מאוד, חשובים מאוד. טוב, בואו נתחיל בסוגיית היין. אנחנו כאן עוסקים ביין. אז האמת שדיברנו קצת על היין, כשלמדנו את, אני בבית המדרש, התעסקנו קצת בסוגיה שישיבת קרן ביבנה, הראשונה, היא בחינת קרן, היא בחינת היין. אני לא יודע מי היה בשיעור ההוא, אבל אולי עוד כמה מילים בסוגיה הזאת של היין כדי להיכנס לכל העניין. אחד הפתגמים, מי ששמע את הדברים אני מתנצל, נקווה שאין בזמן השם בו חידוש, ומי שלא שמע, אני חושב שהדברים הם חשובים. יש לרב קוק כל מיני פתגמים לחודשים. יש שני פתגמים לכל חודש. אחד הפתגמים לחודש שבט הוא הפתגם הבא. כדאי לכתוב אותו, זה מופיע בסוף ספר מאמרי הראייה, ממש בעמודים האחרונים. חשק נטיית אילנות. אני חושב את זה אולי בצורה קצת אחרת כדי שתבינו את המגמה. נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. עץ חרוב. אמרנו בזמנו שהחיים שלנו מורכבים מחשק ומחפץ. חשק הכוונה, הנטיות הטבעיות שהקדוש ברוך הוא שתן באדם. איזה נטיות? גופניות, נפשיות, שכליות. כל הנטיות הגופניות של האדם יקראו חשק. יצר שינה, יצר אכילה, יצר עריות. הנטיות הנפשיות, יצר כבוד, יצר גאווה וכו'. יצר כעס, יצר הקמצנות וכו'. והשכל, הנטייה השכלית של האדם להחכים, לדעת וכו'. כל הכוחות, כל כוחות החיים הטבעיים, נכון לקרוא להם, מבחינתנו כרגע, חשק. יש באדם נטיות טבעיות, שקרן מי שאומר שלא. ברור, אדם שאין לו יצר שינה, או משהו שלא לא נורמלי. אדם שיש לו יצר עריות, אוהב ואבוי מתחתן. אסור לו להתחתן. אדם שאין לו יצר כבוד, הוא לא בן אדם. אלה נטיות אלוהיות שהקדוש ברוך הוא שתל בנפשו ובגופו ובשכלו של אדם, כי האלוהי, הצד האלוהי אמור להתגלות דרך הנטיות האלה, נראה עוד מעט איך. בכל אופן, אם כן, יש בנו חשקים. חשק, הופעת, כישרונות, נטיות, טבעיות, שהקדוש ברוך הוא שתל אותם. נא לא לשכוח שגם את היצר הרע ברא אלוהים. היצר הרע זה לא בריאה שמישהו אחר ברא אותם. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אחת הדרשות במדרש, הנה טוב מאוד, זה יצר הרע. אם כן, יצר הרע הוא בריאה אלוהית שהיא טובה מאוד. יש בה צורך, יש בה מגמה לתיקון עולם. חפץ, הכוונה, הנטיות האלוהיות שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. יש באדם נטיות טבעיות, חומריות, ויש באדם נטיות אלוהיות. הנטיות הטבעיות נקראות חשק, הנטיות האלוהיות נקראות חפץ. עכשיו שימו לב, אומר הרב, אנחנו חיים בעולם, נצר את זה באופן מאוד מאוד כללי בראשוני, אנחנו חיים בעולם שמורכב משני עיגולים, עיגול פנימי ועיגול חיצוני. בעיגול החיצוני אנחנו מוצאים את החשק, בעיגול הפנימי אנחנו מוצאים את החפץ. לאנו, אדם נוטע עץ, עץ פרי, אילן, עץ פרי, נכון? הגדרה בחזל של אילן זה עץ פרי. אדם נוטע עץ פרי, אתה שואל אותו למה אתה נוטע עץ פרי, הוא יכול לענות לך תשובות חשקיות מאוד. אני נוטע עץ פרי כי אני לא אוהב אפרסקים. אז נתתי בגינה עץ אפרסקים, למה ללכת לשוק פעמיים ביום? אם הוא נטע מטע גדול של אפרסקים, אז הוא רוצה לעשות כסף, יש לו חשק, יש לו מנה, רוצה 200, 400, 400-800, זה גם נטייה נפשית, טבעית, שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. אם כן, כשהאדם נוטע אילן, אנחנו יכולים להבין את נטיית האילן הזאת ברמה חשקית. דהיינו, יש בו איזה חשק טבעי שמכוחו האדם הזה נטע את העץ, ומכוחו הוא מוכן לעבוד קשה, לשתול, לנטוע, לחרוש, להשקות, להיעדר, לסכן, וכל מה שזה אומר, כל הטיפול הקבוע בעץ. אומר הרב, זה טעות. נכון שכלפי חוץ, אפילו אותו אדם שפעל את הפעולה, יענה לך תשובה חשקית, יכול להיות. אבל בעומק הנטייה החשקית הזאת, יש נטייה אלוהית. אם אפשר לומר את זה בצורה מאוד לא מדויקת. אחת הנטיות של ריבונו של עולם, אפשר לקרוא את זה כך, אחת הנטיות של ריבונו של עולם, זה להטיב לזולת. אולי זאת הנטייה האלוהית היותר מרכזית. הרצון להטיב. כשאדם נוטע עץ, הוא מטיב. למי הוא מטיב? לדורות הבאים. הראיה שהעץ הזה יחיה ויתן פירות גם אחרי שאדם הזה ימות. אם כן, האדם כלפי חוץ נוטע אילן מתוך חשק. אבל באמת, מבפנים, מה שמניע אותו לנטוע את האילן, זה לא החשק. זאת הנטייה האלוהית שטבועה בו כטבע, לעשות טוב לבני אדם, לעשות טוב לעולם, לבנות את העולם. אז החשק החיצוני נובע מהחפץ הפנימי. אז החשק של לעשות כסף נובע מהטוב שאני רוצה להטיב לאחרים, שיהנו מהכסף הזה. וגם אם האחרים כרגע זה הבנים שלי, לא משנה, אתה כבר לא אגואיסט. טוב, נקווה שהטוב הזה מכליל קצת יותר אנשים אשר הבן שלך או הבנים שלך. אז חשק נטיית אילנות נובע בעומק, בשורש, מחפץ ההטבה לדורות הבאים. ואיזה עץ זה מתגלה בעיקר? בעץ החרוב, שכידוע העץ החרוב, הזכר שבו נותן פרי רק אחר 70 שנה. וסתם חייו של אדם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. והנה האדם הזה שחי בדרך כלל 70 שנה, נטע את עץ החרוב שהוא לא יוכל ליהנות מהפירות שלו. פה בעץ הזה מתבלטת, או מתבלט החפץ האלוהי אל מול החשק האנושי. אז בעץ החרוב אתה מגלה שמה שמניע באמת את האדם זה החפץ ולא החשק. כמו שפעם אמרנו כבדיחה, תנו לי חשק לחפץ. חשק לחפץ, התבלבלו שם בפרסומת. הפרסומת, תיתנו לי חשק לחפץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם בנו חשקים, ואנחנו בעצם אמורים לגלות מכוחם או בשורשם את החפצים. תנו לי חפץ לחשק. תנו לי חשק, סליחה, לחפץ. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חשקים, נתן לנו כוחות חיים טבעיים, כדי לגלות דרכם חפצים. עכשיו, כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לגלות את החפץ, זה לא אומר שאנחנו באים לבטל את החשק, שלא תהיה כאן טעות. תוספת חשובה. כשאנחנו אומרים שהחפץ הוא עומק החשק, זה נכון, אבל בעולם הזה מורכב, העולם הזה מורכב מחפץ וחשק. לא יישא אדם משעת שירנה, שמה תתגנה עליו. מה השאלה? ברור. המראה החיצוני קודם כל כפשוטו. עוד לפני ירנה במידותיה וכו'. קודם כל כפשוטו. ואם חד ושלום, המראה החיצוני שלה לא מסתדר לו, ונגיד שהוא אדם אמיתי, ירא שמיים אמיתי, ולא אדם שחי בסרטים, תרתי משמע, אז מה נעשה? אי אפשר להתחתן. אסור להתחתן. כמובן, בתנאי שיש כאן יראת שמיים כנקודת מוצא. לא כל מיני דמיונות והזיות של עולם מקולקל. אז אם כן, רק שנייה אחת. אז אם כן, אנחנו חיים בעולם שמורכב מחפץ וחשק, חשק מבפנים, חפץ מבפנים, חשק מבחוץ, ואנחנו צריכים לזהות או לגלות מדרגת חיים כזאת של חפץ דרך החשק. לא לבדל את החשק, לא להפך למלאכי השרת, אלא להפך לאנשי אלוהים, אנשי קודש אלוהים. כלומר, לגלות את החפץ האלוהי בתוך כל החשקים הטבעיים שבהם אנחנו חיים. זה ברור? אדם הראשון בגן עדן היה רק חפץ. אדם הראשון בגן עדן היה רק חפץ. לא היה חשק. חשק הוא יצרה ומלאכה מוות ושטן היה בחוץ. הוא נחש. אדם הראשון היה רק חפץ. לכן כשאתה חי במציאות שהכל אלוהי, אין צורך להתלבש. ואדם ואשתו היו ערומים ולא התבששו. מה זה ערומים? הרי אנחנו מדברים בגן עדן, לא גוף. הכוונה שלא היה סתירה בין חפץ וחשק. לא היו שני מעגלי חיים שכביכול צריכים ליצור את ההשלמה ביניהם. פנים דרך חוץ. אין אדם ואשתו היו ערומים ולא התבששו. ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, דהיינו אכל מהחשק, עץ הדעת טוב ורע, זה כבר לא רק טוב אלא גם רע, כלומר זה כבר נטייה טבעית מוגבלת שחוסמת את האלוהי, עכשיו צריך להתלבש. דהיינו, למה אנחנו מתלבשים? אנחנו מתלבשים כדי ליצור את היחס הנכון מחפץ וחשק. אני אומר זה בצורה מאוד שטחית ופשטנית, אבל זה נכון. אנחנו מתלבשים כי אם היינו ערומים, היינו מתרשמים יותר מדי מהגוף. אז אנחנו צריכים קצת להסתיר את הגוף, בפרט את האיברים המוצנעים, כדי ליצור את הפרופורציה הנכונה בין הערך הפנימי של האדם, החפץ שבו, לבין החשק שבו. אם כן, הלכות צניעות עניינה ליצור פרופורציות מאוזנות בין חפץ וחשק. כי בעולם שכולו, או בעולם שחיצוניותו כולה חשקית, אין סיכוי שנגלה את החפץ. אני מקווה שאני מסביר ברור. אבל צניעות זה לא לבטל את החשק. צניעות זה ליצור את המפגש עם החשק באיזונים הנכונים, בצורה הנכונה, מתוך חפץ. צניעות זה לא לבטל את החשק. הצניעות אמורה ליצור את היחס הנכון שבין החפץ לחשק. לכן לא בנו לבטל את החשקים. חשק לנטיית אילנות נובע מחפץ לטבת הדורות הבאים. יש הרכוח, יפה מאוד, מצוין. החפץ של הטבת הדורות הבאים לא מבטל את החשק של נטיית אילנות, אלא הוא נותן עומק לחשק של נטיית אילנות. אז אנחנו לא... הצניעות אין עניינה לבטל את החומר. הצניעות עניינה ליצור את היחס הנכון בין הרוח לחומר. ולכן היות וכשהחומר מתפרץ בחוץ, כלומר הוא מאוד בולט בחוץ, אז הוא מאוד משפיע על האדם, כי סוף סוף יש באדם את הנטיות הטבעיות האלה. לכן צריך להצניע, לחסות, למעט את ההשפעה היתרה של הגוף או בנעני הנפש של הכבוד, של האגו וכו' לדעת הדרך. כלומר אותה הצניעות בגוף ואותה הצניעות בנפש, זה אותו עיקרון בדיוק, כדי שתהיה פרופורציה נכונה בין עולם פנימי לעולם חיצוני. הצניעות אם כן לא באה לבטל את החשק, זה מה שעשיתי לחדד בסוגריים. הצניעות לא באה לבטל את החשק, הצניעות באה ליצור פרופורציות נכונות בין חפץ לחשק. זה מה עוד לפה? תראה, אנחנו מתקדמים יותר. כן, בבקשה.
אז אם הוא מנוע, הוא לא החפץ, הוא לא החשק, הוא החפץ, אז השליטה בחשק חייבת להיות מוחלטת. זאת אומרת, זה מצב שאני יכול כרגע לעצור את זה, הרי מה המטרה של החשק אם הוא לא המנוע של הדבר? הרי הוא בעצמו אומר, אני שותל כנראה בפרסקים. זאת אומרת שלא, במקור יש איזה חפץ, אבל הוא בכלל לא מודע לדבר הזה, הוא עובד על פי חשקים, והוא לא התגבר על זה.
אז לא הבנתי, אז מה אתה אומר או שואל?
אז אני אומר, אז איזה משקל אתה נותן לחשק? זאת אומרת שאתה לא מבטל...
חשק טבעי? מה זאת אומרת? אבא שלי, הזכרתי אותו מקודם פעם אחת, אמר לי השבוע עוד פעם. עוד דבר אחד? אני לא מרבה לדבר עליו דווקא. ברכות הנהנים. פשט, ברכות הנהנים. שומע מה שכתוב? ברכות הנהנים. דיינו, אם אדם אוכל ולא נהנה, הוא בבעיה. איך יכול... או, בחלב התלה. איך יכול לברך אם הוא לא נהנה? אדם אוכל ארוחת צהריים, שיהיה טעים, תהנה. חשק, כמו למשל אוכל במכון, ובפרט הצ'ון של שבת, ובפרט הצ'ון של שבת שהוא מאוד מאוד טעים ומאוד מאוד אנחנו נהנים
ממנו.
למה אתה מקקיע את מה שאני רוצה להגיד? תפסיק עם הציבות שלך, שמעתי מה שאמרת. תפסיק עם הציבות.
הוא רומז,
דברים שמעבר לרמיזה. רבותיי, רגע, נחזור. ברכות הנהנים זה ברכות הנהנים, אתה צריך ליהנות. אז אם לא נהנית מהאוכל, איך אתה יכול לברך? הנשמה נהנתה. חביבי, אתה בברכות הנהנים, אתה לא בברכת המצוות עכשיו, אתה בברכת ברכות הנהנים, זה הנאה. וגם אחרי אתה צריך לכוון ליהנות, ואם אתה אדם שלא יודע ליהנות אתה בבעיה. אם אתה אדם שאתה לא יודע ליהנות מהאוכל כדוגמה, אתה בבעיה. טעימה זה טעימה, כי זה לא אכילה. יש מחלוקת בפוסקים, הנעת חך או הנעת מעיים. טעימה זה לא הנעת מעיים, זה הנעת חך, זה מחלוקת בפוסקים. טעימה היא רק טעימה, היא לא אכילה. לכן טעימה היא תמיד טעימה, כשמה כן, כי היא לא אכילה.
יש באמת בעיה עם זה שאני לא אוהב
לאכול? סתם דוגמה, אדם שלא אוהב לאכול? לא, יכול שאתה בדברים אחרים. אתה מגלה את ברכות הנהנים בצורות אחרות. אבל צריך לגלות את ברכות הנהנים. צריך ליהנות. עכשיו כמובן, היות אנחנו חיים בעולם שהוא נהני בלי ברכות הנהני, אז אנחנו בבעיה. רק הנאות והכל חשק. אבל מה שאני רוצה לחדד הוא שזה שאנחנו צריכים להגיע לעומק חפץ, זה לא בא לבטל את התלבושת של החשק. זאת הנקודה שרציתי לחדד אותה. עכשיו בואו רגע ניקח את כל מה שאמרנו. טוב, אתם רואים שאני מבין ששבוע הבא אתם רוצים לעשות סיום כדי שיהיה פה חפץ בחשק. אני מבין, הבנתי את הרמז, יהודה, קח לתשומת לבך. שבוע הבא פותחים שולחן, מה שנקרא, חפץ בחשק. כן, מה הפשט? לא, יש שולחן פה, מה זאת אומרת? בבקשה, כן, נקו. לא, זה סוגיה אחרת. חפצה וגברה, האמת שזה קשור קצת לעניין הזה. יש בישיבות תמיד את החילוק בין כן, החילוק המפורסם שאפשר לחלק הרבה מחלוקות בין חפצה לגמרה, בין חפצה לגברה. דיינו, חפצה זו המהות, גברה זה היחס של האדם אל המהות. אז החפצה זה הדבר בעצמותו. הגברה, הגבר, האדם, זה איך אני מתייחס לזה. לכן בחזל תמיד אין מחלוקת. יש מי שרואה את הדבר בעצמות, ויש מי שרואה את הדבר ביחס הסובייקטיבי של האדם. יש אובייקטיבי וסובייקטיבי, ושני הצדדים האלה שני מצרכים. נכון, שר כוח. בואו נתקדם טיפה, כי אנחנו בתחילת הדרך בסוגיה הזאת. אם כן, החיים שלנו מורכבים מחפצים פנימיים וחשקים טבעיים, חיצוניים, והחפץ אמור להתגלות דרך החשק, ולמשל תכונת הצניעות ולבוש הצניעות וכו', סוגיית הצניעות היא בעצם אמורה לגלות את היחס הנכון בין חפץ וחשק. חפץ מבפנים, שמכוחו אנחנו מניעים את כל החשקים, בלי לבטל את החשקים. וסוגיות גדולות מה שאנחנו כאן מדברים. טוב. עכשיו בואו נגיע ליין. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו אומר המהר"ל. חז"ל אומרים בגמרא, למה הקדוש ברוך הוא ברא את היין? למה? הרי סוף סוף כל בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את המטרה, יש לך תכלית. למה הקדוש ברוך הוא ברא יין? אומרת הגמרא שני תירוצים, שתי סיבות. לא נברא היין אלא לנחם אבלים, ב' ולתת שכר טוב לרשעים בעולם הזה. שכר טוב לרשעים בעולם הזה. מה כתוב? אומר המהר"ל, פילי, אומר המהר"ל כך, כשאנחנו מסתכלים על עיניו, יש כל ענבים, העיניו הזה בעצם מרכיב שני צדדים. הצד החיצוני, פרי, עיניו, כמו כל הפירות. מצד אחד, בעומק העיניו הזה, יש מיץ. המיץ הזה נקרא יין. העץ היחידי שנקרא על שם המיץ שלו ולא על שם הפרי שלו הוא הגפן. אפילו עץ השמן לא נקרא שמן, הוא נקרא עץ הזית, למרות שגם הוא נותן שמן. היום גם מתפוח אדמה אפשר להוציא מזה, נכון? אבל שני עצים, שתי פירות, אפשר לומר, הם שני פירות, הם הפירות שהמיץ שבהם הוא עיקרי. אני חושב שעד היום גם משתמשים ברוב לא בדקתי אחוזים, אבל ברוב רוב הייצור של זיתים וענבים, אז זה בעיקר שמן ויין, פחות זיתים וענבים, נכון? אם כן, עץ היין, עץ הגפן, הוא העץ היחידי שנקרא על שם המיץ הפנימי שבו, ולא על שם המעטפת החיצונית שלו שהיא עיניו. דהיינו, אומר המהר"ל, העיניו מסמל לנו בעצם את היחס בדיוק בין החשק לבין החפץ. החפץ הוא בחינת היין. החשק הוא בחינת הענבים. עכשיו שימו לב, כשאנחנו מברכים את הברכה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, ברכה מוזרה, תגיד פרי העיניו או פרי העץ, מה זה פרי הגפן? אם זה פרי אז זה לא יין. לא, אני מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי, שאני יודע שבעומק הפרי הזה יש יין. יש גפן, על הענבים אני אברך בורא פרי העץ. על היין בורא פרי הגפן. דהיינו, אני יודע להוציא את היין מתוך הענבים. עוד משפט אחד לפני שחוזרים לגמרא פה, על פי המערב. אנחנו חיים בתקופה שנקראת עקבדא דמשיחא. אחד מסימני התקופה, הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. עכשיו בואו נלך להסבר לפי הכיוון הזה. הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. לפי הכיוון, יש הרבה הסברים. הסבר לפי הכיוון הזה, הגפן תיתן פריה. אנחנו חיים בעולם שיש בו ברוך השם הרבה פירות. הרבה ביטויים של חשקים, הרבה ביטויים במעטפת. מדע, טכנולוגיה, ברוך השם עולם רחב מאוד. אבל לפעמים, ואולי זה האופי של התקופה, שוכחים לגלות את היין. הגפן תיתן פירה, היו הרבה פירות. נחיה בעולם מאוד טכנולוגי, מלא אפשרויות, מלא רוחב של חיים, שמרחיבים דעתו של אדם. אבל היין, השורש הפנימי, המהות, המשמעות, התוכן של כל העולם המורחב הזה, התוכן יהיה חסר, והיין ביוקר יהיה יקר השגה, יקר המציאות. הגפן תיתן פירה, אבל היין יהיה ביוקר. אנחנו נחיה בעולם מלא חשקים, רחבים מאוד, הרבה יותר מהעולם לפני 200, 400, 500 שנה, אבל הפנימיות של אותם החשקים, החפצים, יהיו חסרים בעולם. הגפן תיתן פריה, ואין ביוקר. אומר המהר"ל, אם היין הוא בעצם הפנימיות של העולם החיצוני שבו אנחנו חיים. עכשיו ברור מה שגמרא אומרת. דרך אגב, לכן נכנס יין, יצא סוד. סוד בגימטריה 70, יין בגימטריה 70. אבל אנחנו לא עוסקים פה בגימטריות, אלא סוד שווה יין. היין הוא הסוד הפנימי של כל דבר. היין הוא הפנים של החוץ. היין הוא החפץ של החשק. לכן לא נברא היין, אלא לנחם אבלים. אדם אבל. למה הוא אבל? כי קרובו מת. נו, כשהוא רואה קרוב משפחתו שמת. צערנו הרב, היום הזה, זה ממש כפשוטו. כולנו קרובי משפחה. כלפי חוץ מה נראה? יש כאן חידלון. במבט של העיניים החיצוניות, במבט של העיניים החשקיות, מה אתה רואה כאן? כיליון, סוף, אבדון, סיום. מה אתה יודע? בעיניים החפציות שלך, לא בעיניים החשקיות, בעיניים החפציות, שיש חיים אחרי החיים. יש חיים אחרי המוות. הנשמה, יש לה המשכיות חיים. והנשמה ממשיכה להופיע פה עם ההשפעות שהיא רשמה פה בנפשות, שממשיכות לפעול בעולם הזה. אז נכון שכרגע אנחנו לא רואים גוף אדם חי כמול העיניים, אבל אנחנו יודעים שיש כאן עולם יותר פנימי שממשיך בעולם עליון, ויש לו רשמים גם בעולם הזה. על פי אותם הדברים שאותו נפטר התביע כל חייו פה בעולם הזה. אז הוא ממשיך לחיות בתוכנו, ונשמתו ממשיכה לחיות בעולם הנשמות גן עדן, ואחרי זה בעזרת השם עולם הבא תחיית המתים. אם כן, כשאדם אבל עומד מול מתו, שלא נדע, המבט החיצוני הוא מבט של הנביא. הוא מבט של חשק, אתה רואה פה סוף, כיליון. אומרים לך, תשתה יין. שתי יין, כשאתה שותה יין, אומנם אבל אסור בשתיית יין, אבל יש מנהג אצל יוצאי שוויץ, בדקתי זה בכמה מקומות, יש מנהג אצל יוצאי שוויץ שחוזרים מהשבעה, מבית הקברות ביום השביעי, יושבים ושותים יין. למה? אולי על פי הגמרא הזאת, כנראה על פי הגמרא הזאת, לא נברא היין, אלא לנחם אבלים. כשאדם אבל שותה יין, הוא בעצם מתחבר לחפץ של החשק, הוא מתחבר לפנים של החוץ, הוא מתחבר לחיים שאחר החיים, מעבר לאובדן של החיים בגוף פה בעולם הזה. ולכן זה מנחם אותו, כי לכן הוא שייך לפרופורציה הזאת. דרך אגב, לכן כהנים לא נטמאים למתים, תלוי כהן אדיוט, כהן גדול, אומנם לחלק מהמתים כן חייבים להיטמא, אבל באופן עקרוני, כהן אסור לו להיטמא למתים. למה? כי הכהן שייך למדרגת החפץ של האומה. והמוות, המגש עם המוות, הוא אבי אבות הטומאה, כי הוא שיא השקר. זה שיא החשק. אז כהן צריך להתאחד מזה. וכולנו בחינת ממלכת כהנים, יש בכולנו את הצד הזה. אז אם כן, לא נברא היין, אלא לנחם אבלים, כדי להפגיש את האבל עם נקודת הפנימיות של המבט החיצוני שכרגע הוא רואה. אותו דבר בחיים בעולם הזה. הרשעים שייכים אל החשק. מימוש חשקים. אבל גם להם מגיע קצת פנימיות. נכון? אז אומרים לו, תשתה אלכוהול. אז הוא חושב שכלפי חוץ מה שמשמח אותו זה אלכוהול. אבל הוא בכלל לא מבין שהיין במהות זה בעצם החפץ שנמצא בעומק החשק. אז היין הוא שכר טוב לרשעים בעולם הזה. שצרינו הרב, גם את היין עצמו אפשר לקלוט אותו בממדים חיצוניים, כמו אלכוהול, סמים. אבל המגמה של היין, המהות של היין, זה לא האלכוהול שיש בזה, אלא האלכוהול שיש בזה אמור לחשוף אצלך את היסוד הפנימי שלך. לכן לא נברא היין אלא לנחם אבלים, ונתת שכר טוב לרשעים בעולם הזה. דרך אגב, על פי זה הרווחנו עוד דבר אחד חשוב מאוד. בכל מעמד דתי, נקרא לזה כך, חכמים הצמידו, רוב המצבים זה תקנה מדרבנן, חכמים הצמידו ברכת בורא פרי הגפן. נכון? בואו ניקח הדוגמה הפשוטה ביותר. חתן וכלה, ברכות הנישואין, אחרי זה שבע ברכות. מה קשורה ברכת בורא פרי הגפן פה לחתן והכלה? תשובה. כשאתה שואל את החתן והכלה, למה התחתנתם? הם יכולים לענות תשובות מאוד חשקיות. התחתנו, כי התקשורת בינינו 12. כיף לנו ביחד. אני כל כך אוהבת אותו. אני כל כך אוהב אותו. יש הרבה סיבות חשקיות, דרך אגב, שצריכות להיות. אוי ואבוי אם הסיבות האלה לא תהיינה. חפץ בחשק בלי לבדל את החשק, כמו שאמרנו. שומעים החתן והכלה ברכה ראשונה. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם. שמה? בורא. מה? פרי. נכון, אבל תחפש את הגפן. שכינה ביניהם זה לא יום עיון במכון מיון. אידיאליזם של המשפחה זה לא סיסמה מהאולפנה או מהישיבה התיכונית. זה באמת ככה. אז הקשר שביניכם הוא מתחיל הרבה יותר עמוק מאשר התקשורת והנחמדות והאהבה. זה בורא פרי הגפן, כי בכל שמים את החתן והכלה על המסלול, תחפשו את הערך האלוהי בתוך המציאות הטבעית שבה אתם חיים כל החיים. והמקום שבו אתם כרגע עומדים, החופה, המצב הנפשי שבו כרגע אתם נמצאים, המצב המחשבתי שבו כרגע אתם נמצאים, הוא מצב שיכול להשכיח את החפץ. כי חשק, יש הרבה חשק עכשיו. חשק פיזי, חשק נפשי, כל מיני חשקים. לכן מיד, ברכה ראשונה, בורא פרי הגפן. ברכה שנייה, אחרי שהחתן והכלה סוף סוף עומדים על שביל היין, ולא על שביל הענבים, הכל ברא לכבודו. וואו, הכל מגלה את הכובד האלוהי. איזה יופי. רגע, אתה יכול למקד קצת? תעזור לי קצת יותר להתמקד. איפה הכובד הזה מתגלה? האדם, יוצר האדם. והאדם הזה זכר ונקבה, ושיא האדם, עם ישראל בארץ ישראל, גאולה וכו' וכו'. אחרי שהחתן והכלה שתו סוף סוף יין, דרך אגב, לכן החתן צריך לשתות יין. ולכן החתן צריך להשקות את הכלה יין. בשלב ראשון, אם הכלה היא זאת שמשקה, ואחר כך החתן בעצמו, כי בכל החתן והכלה הפנימו שכל החיים שלהם יהיה במסלול היין, למרות שכלפי חוץ הם במסלול הענבים. זה עקרוני מאוד. סעודת שבת. אתה שואל משפחה, תגיד למה אתם שומרים בסעודת שבת? מה מברכים בורא פרי הגפן מקידוש? מה זה קשור? אפשר להגיד סעודת שבת? איזה כיף לאכול פעם בשבוע נורמלי את הצ'ולן של מכון מאיר, איזה כיף. פעם בשבוע אוכלים, פעם בשבוע כל המשפחה נפגשת, גיבוש משפחתי. זה תשובות של חשק או של חפץ? חשק. התשובות האלה נכונות? נכונות. כן, אבל יש קדושת שבת. בורא פרי הגפן. וכולי, זה הדרך אותו ברית מילה, פדיון הבן, וכולי וכולי. כלומר, כל המעמדים שבהם אנחנו יכולים להיתקע ברבדים החשקיים של המציאות, באו חכמים, הדביקו לנו מיד, בורא פרי הגפן. אם כן, כשאנחנו נפגשים עם היין, אנחנו נפגשים עם הסוד. או יותר נכון, עם היסוד. היוד זה כידוע העולם הבא נברד, דוד זה הערך האלוהי, קורא בחוברה את העולמות. העולם הבא ביוד, והוא בעצם הסוד של המציאות, שבא לידי ביטוי ביין. אם כן, יין זה לא אלכוהול. יין זה לא אורח, או טעם. יין זה הסוד של המציאות. זה החפץ של החשק. דרך אגב, לכן אנשים מאוד אוהבים יין. לכן אנחנו חיים בתקופה שבה אנשים, הרבה מאוד אנשים, מכורים ליין. למה? כי מה הם מחפשים? את היסוד, את הסוד. רק הם לא יודעים שקוראים לזה מכון מאיר. אז הם כרגע חושבים שהיין זה מכון מאיר. זה לא מצחיק, זה עצוב. ועצור שחושבים שהיין יתגלה אלינו, נגלה אותו בצורה אחרת. צריך לחפש את הסוד של כל דבר. שהסוד הוא היסוד של כל דבר. לכן אנחנו עכשיו מדברים על יין. אם כן, כשרבי עקיבא הוציא כוס של יין במשתה, או כשהגמרא אומרת חמרה וחי, וחיים לחיי רבנן, יין וחיים, אנחנו מבינים עכשיו שהיין הוא חיים. מה זאת אומרת? מה זה לחיים? היין מגלה את סוד החיים. החיות של החיים הטבעיים, החיות החפצית של החיים החשקיים, מתגלה ביין. זו הכוונה. אז אנחנו עכשיו נמצאים בסוגיה מאוד עמוקה. אנחנו לא נמצאים עכשיו בסוגיית היין. לא, לא, אנחנו לא ביקב עכשיו. אנחנו נמצאים עכשיו בקור האטומי של העולם, שהוא המקור שבו חושפים את היין שנמצא בענבים, שבו מגלים את החפץ שנמצא בעומק החשק. שבו יוצרים פרופורציות של צניעות, במובן העמוק של המילה צניעות, בין פנים לחוץ. אני מקווה שאני מסביר ברור את הדברים. בסדר, לכן הסוגיה של היין, יין וחמרה, חמרה וחיים, יין וחיים לפום רבנן, אין בו משום דרכי אמורים, ודאי שאין בו משום דרכי אמורים. אם אתה אומר יין, לכאורה השתייה החיצונית של היין נראית אסורה, שיקרות היא אסורה. חוץ מיום אחד בשנה, פורים, שהוא יום יוצא דופן. אז אני רק כביכול הפוך לגמרי מכל המטרה של החיים. לא. היין הוא שורש המציאות, כי כאן מדובר על הסוד הפנימי שיש ביין. לכן חמרה וחיה לפום רבנן, יין וחיים לפיים של חכמים, אין בדיוק דרכי אמורים. מה זה חיים? מה זה לחיים? כשאני אומר לחיים, כשתשתים יין לחיים, מה זה לחיים? שתזכה לגלות את החיים האמיתיים שנמצאים, שמופיעים דרך החיים החיצוניים. זה לחיים. בואו נקרא את המשפט הראשון. השמחה מתחברת היא עם היין. עכשיו ברור, תודה, עכשיו ברור למה השמחה שייכת אל היין. כי להיות אדם שמח זה להיות אדם שיש לו, אם אפשר לקרוא לזה, מערכת חיים מאוזנת בין פנים לחוץ, בין חפץ וחשק. הוא לא ביטל את החשק, אבל הוא נתן לזה את הגובה, את הגודל, את העומק, את המגמה, את המטרה. אז היין הוא משמח. אם אפשר לומר, אנחנו עכשיו במקום כיתת אמונה, אפשר לקרוא לכיתה הזאת כיתת יין. אנחנו ביקב עכשיו, אבל ביקב האמיתי. אז השמחה מתחברת היא עם היין, ויין ישמח לבב אנוש. פילי פלאות, מי שזוכר, דיברנו על זה בבניין אמונה השבוע. קובי העיר את ההערה הזאת, אם אני לא טועה, שיש לאדם כל מיני שמות. שניים משמותיו של האדם, משמותיו המרכזיים, הם אדם ואנוש. איש, אדם ואיש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. מה ההבדל בין אדם לבין איש או לבין אנוש? אז אמרנו בשיעור, האדם מלשון אדמה, זה הצד התחתון שבאדם. האנוש זה איש, זה מהצד העליון, אש, ארבעת חומרי היסוד שהקדוש ברוך הוא ברא דרכם את העולם, שהם עפר, מים, רוח, אש. העפר הוא התחתון, האש היא העליונה. האדם יש בו צד תחתון בחינת אדמה, לכן הוא נקרא אדם. זה הצד של החשק. האדם יש בו צד עליון בחינת הנשמה, זה נקרא חפץ. הרב כאן מדייק, לכן מביא את הפסוק שהאדם נקרא כאן אנוש ולא אדם. למרות שגם אדם, יש הסבר אחר בחז"ל, אדמה לעליון, אני דומה לעליון. אז השמחה מתחברת היא עם היין, ויין ישמח לבב אנוש. היין משמח את הלב של אדם שהוא במדרגת איש ולא במדרגת אדמה. הוא מגלה את האש שלו דרך האדמה, דרך המציאות האדמתית. שואל אושרי מרחובות, זאת הסיבה שעונים לפני ששותים את היין לחיים, שזה יהיה לחיים ולא למוות? לא רק לחיים ולא למוות במובן הטבעי שאין רעל בתוך היין, אלא שלא תיפגש עם היין ברמה החיצונית שלו, שזה לא יהיה רק אלכוהול, שזה לא יהיה רק איזה מסיבה של החבר'ה.
זה חיים פנימיים.
חיים פנימיים, אבל חיים פנימיים שלא מבטלים את החיצוניים. זה הכוון, זה הכוון, כן. בוא נאמר אחרת, יש מצב שאדם שייך לחיים פנימיים בלי יין. יש מצב שאדם שייך לחיים פנימיים בלי יין, אמנם חוץ מיום אחד בשנה שבו אדם חייב לשתות יין.
פורים.
אבל יש אדם שלא צריך את הביטוי החיצוני דרך החשק, הוא חי חיים פנימיים, הוא נזיר. היין זה החפץ בחשק. היין זה החפץ בחשק. אבל יש אדם שהוא חי בחפץ, הוא נזיר, הוא יוצא דופן. אמנם אלה בני אדם יוצא דופן. לכן באמת התורה מספרת שהנזיר נטמע. למה הוא נטמע? כי כנראה, כמו שפעם למדנו בנציב, קפץ למעלה ממדרגתו. היין זה הביטוי. לכן יש מציאות של אדם שלא שותה יין. יש הלכה כזאת, אדם שאני אגיד שלא יכול לקדש על היין, קשה לו היין. יש דבר, יש שתי מצנבים, אם גם מצנבים קשה לו, יש אפשרות להקל בזה, למצוא פתרונות אחרים. לקדש על הפת או חמר מדינה וכו' וכו'. אבל יש יום אחד בשנה שבו אדם חייב לשתות יין. אלא אם כן, מי יודע מה יצמח משתיית היין הזאת. כלומר, מי יודע מה יתגלה כשהוא ישתה יין, האם הוא יברוש שם את האלכוהול, עם כל ההשלכות החשקיות של זה, או שהוא יפגוש שם את הנשמה. האם הוא יפגוש את אל שדי שבו, את השדי, או הוא ניתק חס ושלום את השד מהיוד, ואז הוא יפגוש את השד, לא את השדי. בפורים, לכן הפוסקים אומרים שמי שלא ברור לו מה הייתה התוצאה של שתיית היין, אסור לו לשתות יין. אומנם הרב נבנצל פסק הלכה מדהימה, הלכה איזה עומק של חשיבה. זה מופיע גם בספר של הרב הררי על המועדים, על פורים, שאדם שמחושש שמה שתיית היין שלו יכולה לגרום נזק, שישתה יין בחדר סגור. למה? כי שלא יזיק לציבור. אבל הוא, האדם הזה, חייב לשתות יין. למה? כי האדם הזה פעם בשנה חייב להגיע אל עומק הפנימיות. אבל אם האדם הזה הוא, מי יודע מה יצא שם? לכן באמת פסק הרמה, משנה ברורה וכל הפוסקים, שאדם שלא יודע מה יצא שם, אדם שלא עשה הכנה מפורים שעבר עד פורים הבא, אסור לו לשתות יין, כי מי יודע מה יצא שם. יקום לגלות את החפת שבחשק, היין יכול לשקר אותו, לשקר בכף ובקוף. אם זה שישאל את רבו, אני, אם היה תלוי בי, הייתי גוזר גזרה. באמת, אני הקטנצ'יק, לא גוזר גזרות, אבל עקרונית חינוכית הייתי גוזר גזרה. אסור לאדם במכון מאיר לשתות יין, אלא אם כן נתייעץ עם רבו. כלומר, לא הלכה תשתה יין, אלא אם כן אתה לא מתאים. הפוך, אל תשתה יין, עכשיו בוא נבדוק אם אתה מתאים. מה? לא, לא, לא. תעשה טוב. חס ושלום ידע לכל השנים. השנה הזאת אולי לא, אבל שנה הבאה? או, איזה חפץ בחשק, שנה הבאה? השנה הזאת, הגעתי רק בכסלב למכון מיר, נו, מה אני אעשה? טוב, אז זה מסוכן.
שיתחיל עם
תירוש.
יש לי שאלה.
יש עוד שאלה. למה אחרי, לפני ברכת המזון, מבחים על היין? אני חושב, בגלל מה שאמרנו. שהמזון זה לא רק הזן, זה לא רק התזונה הפיזית, החומרית. זה השורש הפנימי של החיים.
אמרנו שבהתחלה האדם הראשון היה רק חפץ בלבד, והחשק היה בעיקרון הצדן.
מבחוץ.
כן, מבחוץ. השטן הייתה הרע. עכשיו, ברגע שהוא נכנס, יש מאוד אפשר, אנחנו אמרנו שאנחנו פועלים לפי החפץ בלי לבטל את החשק. מה קורה שהחשק מבטל את החפץ?
קטסטרופה.
אז איך אנחנו...
סליחה, למה... אני לא מבין מה שאלה, מה זאת אומרת מה קורה? זה העולם המודרני. העולם המודרני זה שהחשק ביטל את החפץ. אנשים שותים יין, כמשל וכנמשל. מה זאת אומרת, מה קורה? תסתכל בכותרות של העיתון.
אז אנחנו צריכים להתייחס על החשק בתור משהו שאנחנו אוהבים להיות מעליו, לא משהו שאנחנו עובדים על פי, על פי, זאת אומרת, בצורה...
ברור, מה, החשק מכוון את החיים? מי שירגיז אותי, החשק שלי זה להחזיר לו. נו, אז מה? זה מה שיכריע? איך אני אגיב?
אז חייב להיות מזה משלב מסוים. שאני לא נותן ביטוי לחשק הזה.
יכול להיות, אתה אומר עכשיו...
כל הדרכה המוסרית היא בולת לכיוון הזה.
אתה אומר שברמה...
לא החשק יפיל את ה...
אתה אומר שברמה המעשית יכול להיות שבאופן מעשי זמני אני צריך להיזהר מהחשק. יכול להיות. יכול להיות. אדם שיש לו תאוות אכילה, יכול להיות שצריך להתענות. אדם שיש לו אי שמירת העיניים, יכול להיות שצריך לקלוט עצמו בחדר סגור. אני בכוונה מגזים הולך לקצה באינטרנט לשמוע את הדברים בצורה מעודנת ומאוזנת. יכול להיות. בואו נגיד את הדברים גלו, יכול להיות שכן. אדם חולה, הולך לקצה. כמובן, על פי הגרל, בדעת הרמב״ם, הולך לקצה בהדרגה. אבל הוא חייב להגיע לקצה. נכון, אבל בתנאי, שהוא יתייעץ עם רבו. יתייעץ עם רבו. כי מי יודע מה יקרה כשהוא יגיע לקצה השני, אם יגיע בכלל לשם. מי יודע מה יקרה בדרך. כשאתה לוחץ קפיץ, כשאין לו את יכולת הקיבוץ, אתה יודע מה יקרה בכלל. אבל באופן עקרוני, ודאי שכן, זאת הדרכת הרמב״ם. היית בקצה אחד, הולך לקצה השני. זה כמו מטוס לפני נחיתה. כולנו בחינת בעלי תשובה, ובעל תשובה הוא כמו מטוס לפני נחיתה. מישהו פעם נחת במטוס? כן. הנחיתה היא תמיד מסובכת. נכון? הגלגלים תמיד ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, בסוף זה מתיישר. אז אנחנו באנו מעולם שהימינה, עכשיו שמאלה, ועוד פעם ימינה, ועוד שמאלה, בסוף מתיישר. הגלגלים שהם ימינה שמאלה, המצב שם, המטוס רועד, אתה קצת בלחץ. מי שפעם ראשונה בחיים נוחת, זה מלחיץ אותו. כי הוא חושב שיש איבוד שליטה. יש איבוד שליטה, אחר כך אתה מתחיל להתרגל. אתה יודע שזה חלק מהסדר. אבל מאוד יכול להיות, הנה חינמי, שאדם שסטה לכיוונים מסוימים, צריך ללכת לכיוון השני. כמובן בהדרגה, וכמובן על פי הדרכה. לא על פי עצמו. אני לא יודע לאכול, אני מתנפל על האוכל, החלטתי לעשות תעניות, 5 ימים בשבוע, אוכל רק ב-12 בלילה, 2 פרוסות עם מרגרינה וכוס מים. מי אמר לך? צריך להיזהר מזה.
אבל לגבי השאלה שזה לא מתבטל, זה פשוט קטן לרמה מאוד מאוד
קטנה, אבל
תמיד
אישה. אבל האם זה נכון שצריך לעשות תיקון לדברים שאנחנו פגועים בהם בצורה קיצונית או חמורה, והתיקון הזה הוא תיקון לפעמים חריף? התשובה היא כן. בואו לא נתבייש לדבר על הסוגיות האלה. למה אנחנו מתביישים לדבר על זה? התשובה היא כן.
לא, פשוט חלק הכרחים יד
במקרה. אדם שהעיניים שלו משוטטות ברחוב בלי גבול, צריך קצת לסגור את עצמו. חד משמעי, האם האידיאל זה לסגור את עצמו? לא. אבל זה דרך התיקון, אנחנו בני אדם. אז בסוף יגיע לאיזון שהוא ילך ברחוב, הכל יהיה בסדר. סוף סוף גם ברחוב מסתובבים גברים ונשים, זה חלק מטבע העולם. נו, כך גם ברחוב ברא את המציאות. אין רחוב לנשים ורחוב לגברים. ברוך השם שלו. מה? לא, גם שם לא. אבל כשיש מצבים של קיצונים, צריך לדבר לקצה השני. טוב, אנחנו לא סיימנו את הסוגיה כמובן, אנחנו נגענו רק ביסוד של הסוגיה, מה זה בכלל היין. אנחנו לא נגענו מה זה לפיהם של חכמים, ומה זה לפיהם של חכמים ותלמידיהם, שזה עיקר הסוגיה. את זה נעשה שבוע הבא, ובדבר השם נעשה סיום שבוע הבא. אז נביא אולי קצת יין לשתות וקצת צ'ופר.
קצת אוכל לדין.
צ'ופר.